בן. טוב, בוקר טוב. כמו שדיברנו לפני שבוע או שבועיים, אנחנו רוצים להיפגש מדי פעם בשביל על מנת לברר דברים שקשורים לדרך של הישיבה ולדברים מאוד מאוד חשובים כדי שכל אחד מאיתנו ידע באמת איפה הוא, למה הוא שייך, מה 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 הדרך, יברר את זה כמובן לעצמו, אם זה מתאים לו, אם זה זה, אנחנו לא מכריחים אף אחד, אבל לפחות לדעת באמת את לדעת את הכיוון. מה שאנחנו רוצים היום זה את הנושא של הדרך של ישיבת הסדר. דרך של ישיבת הסדר היא דרך עמוקה מאוד, וכבר היה פעם מישהו שאמר שאולי כדאי לשנות את השם ולא לקרוא לזה הסדר, אלא לקרוא לזה ישיבות הסדר. כשאתה אומר הסדר, זה קצת נשמע משהו כמו איזה מין הסתדרות כזאת, שעושים איזשהו קומבינה ועושים קצת צבא, קצת ישיבה, ואיכשהו מסתדרים עם הכל וזה בסדר. ועל דרך ההלצה היה פעם מישהו שאמר, בני אדם הולכים במדרכות וחמורים הולכים באמצע הכביש. כלומר, אמצע הכביש אתה עושה איזה מין פשרה כזאת, שזה פשרה של חמורים. כי מי שברור, עושה משהו עד הסוף. ויש אמירות כאלה שאתם יכול להיות אולי נתקלתם וגם אולי תתקלו בהם, ואפילו יכול להיות מחשבות שגם עולות לבד, שאתה אומר, אם לימוד תורה, שיהיה לימוד תורה רציני עד הסוף, כמו שצריך, כמה שנים, רצופות, בלי הפסקות באמצע, בלי שום דבר, ככה חזק. ולכיוון השני יש מי שאומר שירות צבאי, אז שיש שירות צבאי כמו שצריך, רציני, שירות מלא, אפילו יותר מזה, שיש שירות כמו שצריך. והקומבינה הזאת שעושים קצת ישיבה, קצת צבא, עוד פעם קצת ישיבה, זה לא רציני. בוא, תהיה רציני, תעשה משהו, תעשה אותו בגדול. ולא כזה קצת מכל דבר, זה נראה איזה מין, זה נראה ונתפס, ולפעמים גם חלק מההסדרניקים עצמם, ככה רואים את עצמם, וזה הדבר הכי חמור. כי כל עוד אחרים רואים את זה ככה, בסדר, אחרים, כל אחד יש לו את גישתו, והוא מאמין במשהו מסוים, מה שהוא עושה. אבל אם אתה שאתה עושה את הדרך הזאת, אתה בעצמך לא מאמין במה שאתה עושה, ואתה בעצם בעצמך אומר לעצמך, וואלה, כן, זה בעצם מה שאני עושה. אני עושה קצת וקצת, מתאים לי, נוח לי, לא יותר מדי קשה, לא יותר מדי ארוך הישיבה, לא יותר מדי ארוך הצבא. זה נחמד, הולכים, חוזרים, יש חבר'ה, יש ישיבה, זה מתאים לי, זה נחמד לי, זה טוב לי, וככה אני רואה את הדברים. אם אנחנו רואים את הדברים ככה, אז אנחנו רואים את הדברים לא מספיק בצורה גדולה, לא מספיק בצורה עמוקה, וחבל, כי זה גורם גם לנו פשוט לעשות את הדברים בצורה הזאת, בצורה לא מספיק גדולה ומשמעותית. ולכן אני רוצה ככה לגוע בכמה נקודות, שכמובן זה נקודות למחשבה, שאני מציע הלאה להמשיך ולפתח אותן ולגוע בהן, אבל ננסה בתמציתיות גדולה לגוע בעניין. אז באמת נראה שנקודת המוצא, נקודת המפתח פה לכל העניין, זה ההבנה מאוד מאוד שורשית בכלל במגמת הבריאה, בלי להיכנס פה עכשיו לכל מיני עומקים שאי אפשר, אין זמן להיכנס אליהם, אבל נגיד את השורה התחתונה, הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם רצה לברוא לא עולם של מלאכים, אלא עולם שהוא מוצב סולם, שהוא מוצב בארץ והראש לו בשמיים. זאת אומרת, או נגיד אולי הפוך, אנחנו מתחילים, הראש לנו בשמיים, זה מתחיל מהראש, ובסוף זה מגיע לרגליים, זה מגיע לקרקע, וכל הגודל העליון הזה שיש בראש הסולם, כל העומק הרוחני הזה שיש בשמיים, כל העומק הזה צריך להיכנס לתוך החיים המעשיים, ולגרום לכל החיים המעשיים להיות חיים שמתנהלים מתוך קדושה, מתוך ערכיות, מתוך מוסר, מתוך חיבור לקדוש ברוך הוא, לתורה, וכל החיים המעשיים מתנהלים באופן כזה. תורת חיים, תורה שהיא כל כולה תורה גדולה, מופשטת, רוחנית, לימודית, לומדים אותה, מעמיקים בה, אבל בסוף היא יורדת לארץ, לשטח, והיא מתחברת עם מציאות החיים שלנו. אני לרגע אחד, ואני ממש מבקש, תעשו ככה באמת, אני אגיד את זה צורה מאוד ברורה, אני אזכיר עכשיו את הדרכים האחרות, אבל לא בשביל חס וחלילה לדבר משהו נגד מישהו אחר, אלא רק בשביל להעמיק את תפיסות העולם שיש פה. הדרכים האחרות המרכזיות שעומדות כאילו, אפשר לומר, בניגוד או בהשוואה לישיבות הסדר, זה דרך של ישיבות גבוהות, ודרך של המכינות. ועכשיו אני אומר דברים ששמעתי אותם גם בצורה מפורשת, נאמרים על ידי לא מעט אנשים. זה כמובן מאוד עדין, זה מאוד מורכב, זה לא כזה חד משמעי, אבל בכל זאת אני אומר את זה כדי לחדד לנו את הדברים. יש גישה שבאה ואומר את הדבר הבא. שלום עליכם חברים. והגישה שאומר את הדבר הבא היא אומרת ככה, אם אתה רוצה להיות גדול בתורה, לך לאיפה? לך ישיבה גבוהה. אתה רוצה ללמוד תורה ברצינות? אי אפשר ללמוד תורה ברצינות שלומדים שנה ושמונה חודשים, ואחר כך מפסיקים את זה בהליכה לצבא, ואחר כך חוזרים לעוד שנתיים. אי אפשר ככה לגדול בתורה. ולכן, אם אתה רציני, אתה בחור רציני, אתה רוצה ללמוד כמו שצריך, בוא. תלך למקום שבאמת אתה מרביץ עכשיו כמה, 4, 3, 4, 5 שנים, אחר כך באיזשהו שלב אתה עושה שירות צבאי, כי אתה מאמין בו ואתה רוצה לעשות אותו, ויש דרך אחרת שאומרת, אם אתה איש מעשה, כלומר אתה מזהה את עצמך שאתה אדם רגיל, אתה אדם מהיישוב, אתה לא איזה אדם שהולך להיות רב, אתה לא אדם שהולך להיות עכשיו איזה רם בישיבת הסדר, או רם בישיבה תיכונית, או איזה רב יישוב, או לא יודע מה. אדם רגיל הולך, חי את חייו ואת פרנסתו. אם אתה איש מעשה, אתה ממילא לא הולך להיות גדול בתורה בצורה משמעותית. ולכן, אין לך שום הצדקה שאתה לא תעשה 3 שנים צבא, ולא תעשה צבא כמו שצריך, 2008 זה היום, תעשה שירות צבאי, תן את כל כולך שם, אם אתה יכול גם תמשיך אולי הלאה, תהיה מפקד, תן שירות משמעותי וארוך, אתה צריך להתכונן לשירות הזה, בסדר, תלך למכינה, תלמד תקופה, תלמד שנה, אולי שנה וחצי, תתכונן לקראת השירות הצבאי המשמעותי הזה, ותצא לחיים ותהיה איש חי, איש עובד ומתפרנס, וירא שמיים, ומקיים מצוות, וגם יודע קצת תורה, כי למדת תקופה מסוימת לפני הצבא, וזה מספיק. ולא צריך משהו אחר. מבחינה מסוימת, בתפיסה הזאת, ושוב, אני מבקש באמת, אל תיקחו את זה בצורה הזאת, כי בסוף זה הולך לפי כל אדם מתאים לו מה שמתאים לו, ואני מדבר עכשיו להבין בגישות הכלליות, בסוף כל אדם עושה מה שנכון לו, כי אנשים הם שונים, וטוב שיש את כל הדרכים. אבל מבחינה מסוימת, מה שאמרתי עכשיו, זה בעצם סוג מסוים, של הפרדה בין התורה לבין החיים. זאת אומרת, אתה בעצם אומר, אם אתה איש תורה, אז תהיה איש תורה במלוא רמ"ח איבריך, ותהיה באמת, תיכנס לעולם של ישיבה ותורה לכמה שנים, וגם אחר כך כנראה תמשיך בתפקיד רוחני ומשמעותי. אם אתה איש חיים, אם אתה איש מעשה, לך לעולם העשייה, לך לצבא, תעשה אותו כמו שצריך בגדול, תצא משם אחר כך לעולם העשייה, ותהיה איש מעשה, וכמובן, כל זה תעשה עם יראת שמיים וקיום מצוות, אבל אתה לא הולך להיות גדול בתורה, אתה לא הולך להיות איזה תמיד חכם, אין לך יומרה בכלל בתורה להיות באמת איזשהו משהו משמעותי. ופה אני חושב שאנחנו רוצים לומר משהו אחר, ופה תשמעו טוב את מה שאני אומר, עם כמה השלכות שיש לדבר הזה גם באופן מעשי. מה שבעצם אנחנו באים ואומרים, זה שהיעד שלנו, זה שכל אחד ואחד מאיתנו, מהיושבים פה, ושאינם עמנו פה, יהיה בעזרת השם כל חייו, התמיד חכם המקסימלי שהוא יכול להיות, בתוך חיי המעשה. כלומר, התורה היא לא נחלת, זה תמיד אני אומר, הישיבות הם דבר מצוין, אבל יש נזק אחד שהם עשו. והנזק שהם עשו זה שהם יצרו מצב בעם ישראל שהתורה שייכת רק למי שנתן איזה כמה שנים עצומות בישיבה, והוא נחשב תמיד חכם ובן תורה. והאמת היא שכל אדם מישראל הוא איש תורה. ולא איש תורה רק שהוא קצת יודע לקרוא חומש עם רשי, ויודע לקרוא ילקוט יוסף, ויודע לקרוא ספר מוסר אורחות צדיקים, ואולי יודע ללמוד גמרא קצת עם פשט רשי, מסכת ברכות, וזה מה שהוא יודע. כל אדם מישראל, לפי דרגתו, לפי עניינו, ויש בזה רצף מאוד מאוד רחב, אנחנו כולנו שונים מאוד אחד מהשני, אבל כל אחד ואחד מאיתנו, ברמת העיקרון, מסוגל גם אם כרגע הוא חושב שלא, והוא לא מספיק מכיר את עצמו, אבל מהניסיון אני יכול להגיד לכם, על המון חבר'ה שחשבו שהם לא, ואחרי שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, עשר, תשאלו אותם, הם מסתכלים על זה אחרת לגמרי, ומתברר להם שהם כן. מה זאת אומרת שהם כן? שהם כן מסוגלים, להגיע מעצמם לעומק של תורה משמעותי, ומשמעותי זה אומר מכל הבחינות, זה אומר שהם באמונה לא רק יודעים ללמוד איזה ספר צבעוני חשוב ככל שיהיה, אלא הם יודעים ומסוגלים בסוף להגיע גם ללימוד עמוק של מהר"ל והרב קוק וכוזרי ונפש החיים, וגם ללמוד קבלה בהמשך החיים שלהם. ובהלכה הם לא רק ילמדו ללקוט יוסף, אלא הם מסוגלים לפתוח שולחן ערוך, ולפעמים גם יותר מזה, את הטור ואת הרמב״ם ויותר מזה, והם לא רק יכולים ללמוד גמרא רש"י, מסכת מגילה, אלא הם יכולים גם לפצח מסכת כתובות עם רש"י ותוספות וראשונים, וכן על זה הדרך, ולא רק בלימוד, אלא שבאמת התורה נכנסת לתוך חייהם, והופכת החיים שלהם לחיי תורה. לחיי תורה ממש. שזה היעד שאליו אנחנו שואפים, שעם ישראל כולו, כל אחד על פי דרגתו, יחיה חיי תורה משמעותיים ועמוקים, וגם בחיים יהיה לו כלים להמשיך ללמוד, להמשיך להיות מחובר לעומק של תורה. אני אספר לכם איזה סיפור קטן משבוע שעבר. בא לפה בוגר שהוא הוא מורה לכיתה א', מלמד, כיתה א', במקום אחר לגמרי בארץ. הוא החליט פתאום יום אחד שהוא עוזב הכל מהצפון, הוא בא לפה ליום אחד ללמוד תורה. דיברתי איתו בארוחת צהריים, והוא מספר לי את הדבר הזה. התחלנו לדבר, ואמרתי לו, פלוני, אמרתי לו, תגיד, מה קורה עם לימוד קבלה? איך אתה עם הלימוד תורה שלך בחיים? אז הוא אומר, מספר לי שהוא פגש חבר, יש לו חבר ביישוב שלו, שגם מלמד איתו, בחור מאוד רציני. הבחור הזה התלונן בפניו, שבמקום, בישיבה שבה הוא היה, לא הדריכו אותו, לא לימדו אותו איך ללמוד קבלה בשנים, בשיעור ה', לא לימדו אותו איך ללמוד קבלה. היום הוא רוצה ללמוד קבלה, הוא בן 32, אין לו שום כלים איך ללמוד קבלה. אז הבחור שלמד אצלנו אמר לו, תשמע, אצלנו זה לא היה ככה, אצלנו שהייתי בשיעור ה', כבר נתנו לי כלים בלימוד קבלה, והיום אני, לפחות יש לי התחלה, עכשיו אני אחפש איך להמשיך את זה, אני מחפש עם מי להמשיך ואיך להמשיך, אבל יש לי התחלה. וזה במקרה הוא מורה, אבל הוא מורה לכיתה א', הוא לא משנה, וגם אם הוא היה עושה עבודה אחרת, הוא היה מתנהל אותו הדבר. אני נוהג לומר, על דרך ה... זה נשמע קצת טיפה על דרך ההלצה, ואני חושב שזה מאוד אמיתי. לפעמים אנשים אומרים לי, אני עכשיו הולך רגע לשני הכיוונים. מבחינת הנושא של רצף לימוד תורה, שאי אפשר להתקדם באמת בלימוד תורה אם זה לא ברצף, שבגלל זה אומרים, תלך תלמד 3, 4, 5 שנים, כשמישהו אומר לי את זה, אני שואל אותו אם הוא אוכל לארוחת צהריים היום, ואם הוא ישן בלילה. אז אצל רוב האנשים התשובה היא חיובית, שהם אכלו צהריים והם גם ישנו בלילה. רוב האנשים, יש כמה מלאכים, אבל רוב האנשים הם ישנים בלילה ואוכלים צהריים. ואז מי שקצת חד, הוא כבר מבין ישר את כוונתי, מי שקצת פחות חד אומר לי למה אתה מתכוון, אז אני אומר לו, אני מתכוון לזה, אבל זה לא הפסקה בלימוד תורה. אתה אמרת לי שצריך ללמוד תורה ברצף, ואתה אומר שישנת 7 שעות בלילה, מה עם ההפסקה בלימוד תורה? אכלת ארוחת צהריים, זה לא הפסיק לך את הלימוד תורה? אז הוא אומר לי, טוב, אבל אני חייב לישון, אני חייב גם לאכול, הקדוש ברוך הוא ברא אותי ככה שאני לא יכול בלי זה. יפה. אז הקדוש ברוך הוא גם ברא אותנו שאי אפשר בלי צבא. זה לא בדיעבד. בדור שלנו, הצבא הוא חלק מסדר החיים. וזה אמרתי, צריך לשנות את זה לישיבת הסדר ולא לישיבת הסדר. סדר החיים בדור הגאולה זה שהחיים המעשיים, היום זה צבא, מחר בחיים זה יהיה כלכלה, זה יהיה עבודה, זה יהיה חיים קהילתיים וחברתיים. זה חיים של אומה בארצה, שבשלב שלנו, כשאנחנו בגיל הזה, הצבא זה מקום החיים שלנו. כלומר, אחד המקומות המרכזיים שבהם אנחנו יכולים וצריכים לשלב את התורה עם החיים, זה הצבא. וכמו שאפשר ללמוד ביום, לישון בלילה ולהמשיך ללמוד גם למחרת, וזה לא מפיל אותך, וזה לא עושה לך שום דבר, ככה גם הצבא, לא רק שהוא לא מפיל אותך, ולא מרסק אותך, ולא גורם לך להתרחק מתורה, ולא גורם לך עכשיו פחות לרצות ללמוד תורה, ולהיות קשור לתורה. הפוך, הפוך בדיוק. בצבא אתה לומד, אתה קודם כל יש לך סדנה של עבודת מידות, אבל זה לא הנושא עכשיו, זה שנה הבאה שנדבר על הכנה לצבא. זה סדנה של עבודת מידות, זה סדנה של בניית האישיות, זה סדנה של יכולת לקיים מצוות גם בתנאי לחץ ומתח וקושי, וגם שם להצליח לקום לתפילה, או לא לאכול משהו באוכל כי פתאום אמרו שזה לא כשר, או לא לטלטל בשבת כי אין פה עירוב. מה שאין לנו את הניסיון הזה ככה בישיבה או בבית. יש לך פתאום ניסיון, או להצליח ללמוד תורה 10 דקות ביום בסוף יום אימונים, ולהצליח לפתוח ספר 10 דקות, הנה שם אתה רואה את הקשר שלך לתורה, את האהבה שלך לתורה, את הרצון שלך להמשיך ללמוד גם כשקשה לך. אז זה מהכיוון הזה. מהכיוון השני, של לעשות צבא ולהגיד שבשלב הזה של החיים שלנו הצבא זאת המטרה המרכזית, ויש תפיסה כזאת בעולם של המכינות, וטוב שהיא קיימת, כי באמת זו אמירה מאוד מאוד נכונה, מאוד חשובה, שצריכה לבעור בלב של כולנו. בכלל בלב של כולנו הייתי מאוד שמח, אני תמיד אומר, מי שבא ואומר לי הרב בשיעור בית, יש לפעמים דבר כזה, בא בשיעור בית מישהו אומר לך הרב, אני נכנסתי לאטרף של לימוד תורה ועכשיו הצבא פתאום נתקע לי, פתאום במר צריך להתגייס ואני בשיא החשק ללימוד. בא לי להמשיך ללמוד. בא לי לדחות את הצבא להמשיך ללמוד. אני אומר לו ברוך השם מצוין. ללכת לצבא מתוך אהבת תורה זה הדבר הכי טוב שיש. כי אז גם בצבא אתה תרצה להמשיך ללמוד, ואתה תחפש את הזמן ללמוד ולקיים, אתה תתגעגע לחזור לישיבה. עכשיו בא הפוך, בא מישהו אומר, הרב, אני ממש לאות על 3 שנים צבא. אין, זה בוער לי, כל החבר'ה שלי בסיירת, ואני ממש, אני גם מלא בכוחות ובכושר טוב, וממש אני רוצה לתרום למדינה, ואני רוצה ככה לעשות צבא כמו שצריך. מעולה, מעולה, סימן בריאות. סימן של אדם שרוצה לשרת, סימן של אדם שחי את, 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 את היכולות הגופניות שלו ואת ה, ומבחינה נפשית, הוא רוצה לשרת, הוא רוצה לתרום, דבר מעולה. ואז אתה בא ואתה שואל את עצמך, רגע, בוא רגע נשים את עצמי כאילו שנייה אחת בצד, בוא נחשוב עכשיו מה עם ישראל צריך? מה מדינת ישראל צריכה? התשובה הראשונית הפשוטה אומרת, מה זאת אומרת מה היא צריכה? היא צריכה שכל בחור וטוב בגיל 19, ילך ליחידה הכי טובה שהוא יכול לתרום בה, והצבא זאת המשימה המרכזית של המדינה. צריך לשמור על הביטחון של המדינה, ולכן כל בחור וטוב שיכול לתרום בצורה מקסימלית, גם מבחינת זמן, גם מבחינת החיל שהוא ילך אליו, זאת המשימה הראשונה. ואז אני מוציא את החוברת הזאת, שקוראים לה משיב הרוח, ואתם לא יכולים לקרוא כי זה אותיות קטנות, אז אני אקרא לכם. עיקרי ממצאי דוח ועדת וינוגרד, בהתייחסות למשבר התודעה, הערכים ורוח הלחימה במלחמת לבנון השנייה. לא יודע אם אתם זוכרים, הייתם כבר נראה לי קצת ילדים, במלחמת לבנון השנייה, זה כבר מבחינתכם כזה חצי היסטוריה. אז למי שלא יודע ולא מתעניין, ואגב אני מציע להתעניין במלחמות ישראל, ולדעת קצת ההיסטוריה, כי אני לצערי לפעמים אומר למישהו מלחמת ששת הימים, אומר לי, רגע, זה המלחמה הזאת של... שהסורים כבשו את רמת הגולן, וזה, לא, התבלבלת אחי, זה מלחמת יום כיפור. מלחמת ששת הימים זה היה הפוך, אנחנו כבשנו ביום וחצי את... ומלחמת לבנון הראשונה, שלום הגליל, זה בקיצור אנשים בולבלים, זה מלחמת השחרור, שכבשנו את עכו ואת חיפה, לא, זה היה בבירות, בקיצור, בוא לא נבלבל, בוא נעשה קצת, בוא נדע מה קורה. מלחמת לבנון השנייה, בראשונה השתתפתי, היה משהו אחר, הזדמנות, ספר לכם. מלחמת לבנון השנייה, למניינם ב-2006, לפני 14 שנה, 2006? כן, 2006, נכון? שנה אחרי, אגב, לא במקרה, שנה אחרי העקירה מגוש קטיף. הצבא שלנו שנה וחצי התעסק איך לעקור את היהודים מגוש קטיף. עם זה הוא התעסק שנה וחצי. על זה הוא התאמן ובזה הוא עבד. אבל תעזבו את זה רגע. הגענו למלחמה, מלחמה שאף אחד לא חולק על זה, שהיו שם כשלים ברמות מטורפות. כשלים ברמות שצהל לא הכיר. שאנשים לא הסתערו למטרה. מפקדים שהיו אחורה ושלחו את החיילים קדימה. כמובן לא כולם. ולא דרגי שטח. ברור שהממפה היה קדימה והמגד היה קדימה. אבל מחת וצפונה, וגדונרים ועלה, היו שם דברים שבמלחמות אחרות לא היו. וצהל הקים ועדה, מדינת ישראל הקימה ועדה לבדוק את הכשלים שהיו שם. והוועדה הזאת, אני אקרא לכם, אין לי זמן, אני לא רוצה לשגע אתכם, אבל אני אקרא לכם רק שני קטעים קטנים שתבינו על מה אני מדבר. בעיקר נכון הדבר, כאשר סביר להניח שחלק נגמר ניכר מן ההיחלשות של הנורמות והערכים של צהל, חלחל לתוכו מהחברה הישראלית הרחבה יותר. בעיקר הבעיות הנוגעות למשמעת, מוכנות, דבקות במטרה, גם נוכח קשיים ונפגעים. אך אינו יכול להיות עיקר ההתנהלות, הם כנראה בעיות תרבותיות עמוקות בחברה הישראלית ובצהל עצמו. שימו לב, הבחנה של ועדת חקירה של צהל, שאומרת הבעיות לא מתחילות בצהל. אלא מאיפה הבעיות מתחילות? מהחברה הישראלית. הצבא מקבל חיילים מהחברה. הצבא הוא לא דבר שעומד לעצמו. הכוח הצבאי, הכוח הפיזי הצבאי של הטנקים והמטוסים והנשקים וכולי, הכוח הזה הוא לא הכוח הטכני שיש לנו כלים. זה לא עוזר. זה לא עוזר. הכוח הוא כוח ערכי. אתה צריך דבקות במטרה. דבקות במטרה לא יוצרים מאיזשהו פאטוס של איזה ממם שעומד לפני קבוצת חיילים ואומר, חבר'ה, אנחנו חייבים פה לעמוד ביעד שקבענו לעצמנו ולחזור בשלום. כשבאנו למילואים, היו לפעמים, לא יודע איך זה היום, באים למילואים, מגד אומר, חבר'ה, המשימה שלנו לחזור בשלום. אני אשמח לחזור בשלום, מחכה לאשתי עם כמה ילדים בבית, נשמח מאוד לחזור בשלום, אבל המשימה היא לחזור בשלום? זאת המשימה, זאת הגדרת המשימה? המשימה היא לנצח את האויב. המשימה היא, עם ישראל, בארץ ישראל, יש לו תפקיד מוסרי ענק להביא מוסר וערכים לעולם, ובשביל לעשות את הדבר הזה הוא צריך להתגבר על האויבים הרעים, שהם אויבי המוסר, והם הרע, ואנחנו משתדלים להיות הטוב, ואנחנו מלחמת הטוב ברע, ואנחנו צריכים לנצח את הרע בעולם, כדי להביא מוסר אלוקי, מוסר אנושי, מוסר ערכי וטוב לעולם. זאת המסרה. ובמטרה הזאת נדבקים, ואם צריך למסור את הנפש, אז גם מוסרים, והלוואי שנעשה את כל המטרות האלה, ונחזור כולם הביתה בשלום. אבל לא יכול להיות שאין דבקות עמוקה במטרה. עוד משפט. תנאים אלה לא התקיימו בצורה הדרושה במלחמת לבנון. ייתכן כי חלק מהם נשחקו כבר קודם המלחמה, בשנים ארוכות של תקווה כי לא תהיה עוד מלחמה. ומתוך תהליכים חברתיים עמוקים בחברה המערבית והישראלית שחלחלו אל הצבא. חוברת שלמה שרוצה אצלי בחדר, אני אשאיר את זה על השולחן, מי שמעניין אותו, שיקרא ויחזיר. שורה תחתונה, מה כתוב כאן? כתוב כאן דבר מאוד פשוט, ותבינו את המשמעות שלו מבחינתנו. יש לו משמעות דרסטית. המשמעות היא שאנחנו צריכים ליצור חברה ישראלית ערכית. ערכית, עמוקה, בעלת חיבור מאוד מאוד עמוק לזהות הישראלית, לשורשים היהודיים, שאנחנו ודאי מאמינים שאת זה יוצרים על ידי קשר עמוק לקדוש ברוך הוא, לתורה, לארץ ישראל, לעם ישראל, ויוצרים אנשים כאלה, לא בגיל 20, אנשים שמתלהבים על אידיאל של צבא, זה מצוין, זה חשוב. יוצרים אנשים שגם בגיל 40 וגם בגיל 50 הם חיים את דרך החיים הזאת של תורת החיים, והם מביאים ילדים לעולם, ומחנכים אותם בדרך הזאת, והם דבקים במגורים בארץ, והם דבקים בהליכה למילואים, והם דבקים ביושר בעבודתם, והם דבקים בקשר שלהם לקבוע עיתים לתורה ובתפילה במניין 3 פעמים ביום, ובעשייה חברתית קהילתית, איפה שהם גרים, משתדלים לתרום ולעשות כל מה שהם יכולים, אם זה צדקה בכסף ואם זה גמילות חסדים אחרת בגופם. אתם יודעים שלצערנו הרב, אחוז תורמי הכליה, חתן שני לפני שבוע תרם כליה. וזה זה, זה, זה לא פשוט. אדם עם 5 ילדים, אשתו בהיריון, הבת שלי, בחודש השביעי. חי את חייו, הכל טוב, הכל רגיל, לא חסר לו שום דבר. ואדם יום אחד, קם בבוקר, ראה, שמע מהגיס שלו ומאח שלו, שגם הם תרמו על ההצלה שהם הצילו, מישהו שהוא לא מכיר בכלל, בחור בן 31 מתל אביב, שחלה בסרטן לפני 4 שנים, וכתוצאה מהטיפולים הלכו לו הכליות, עברי מהסרטן, והלכו לו הכליות, ופשוט הצילו את החיים, היה 3 שנים בדיאליזה, אדם יום אחד קם ונותן כליה מהגוף שלו למישהו אחר שהוא לא מכיר. לצערנו הרב, רוב תורמי הכליה הם דתיים. דתיים, חרדים, הלוואי והיה, אנחנו לא שמחים על זה. יש כאלה מתפארים, ראית? ראית את התמונה? ראית? כולם כיפות סרוגות. אותי זה מעציב. אני לא שמח על זה. אני שמח על זה שעם ישראל, שבציבור שלנו יש אנשים שתורמים, אבל הייתי רוצה שזה יהיה נחלת כולם. למה שזה לא יהיה נחלת אחרים? מה, הם לא יכולים להיות שותפים לחסד הזה? אבל תחשבו מה זה חברה ערכית. אדם כזה, כשהוא הולך הצבא, הוא יסתער. הוא לא יגיד לחזור הביתה בשלום. אם הוא מוכן לתת כליה שלו, הוא גם יהיה מוכן לתת את הגוף שלו בשביל הערכים האלה של עם ישראל. והוא יבלך למילואים גם בגיל 35, לא עם ההתלהבות שגיל 20, שהוא לא משאיר אישה עם 5 ילדים בבית. ושכולנו מכירים את זה, אחרי ילד שישי, אז אמרו לי, אתה יכול לצאת מקרבי, ריחמתי על אשתי עם 6 ילדים קטנים, היו מגיל, אני לא זוכר כבר מאיזה גיל, אני לא יודע, 10 או 11, עם 6 ילדים, אמרתי, יאללה, אני אעבור לתפקיד אחר שהוא לא קרבי, כי בסוף גם אני צריך לראות איך היא... איך היא שורדת את הגידול ילדים, ובסדר, אז בגיל, לא זוכר איזה גיל זה היה, 36, 7, אז אני אעבור למשהו אחר. אבל צריך להבין, אנחנו, החשיבות של הצבא היא חשיבות מאוד מאוד גדולה, אבל יש דרכים להיות גם חייל טוב, משמעותי, ותורם מאוד גם בתחום הצבאי, תוך כדי שילוב של בנייה רוחנית ערכית מאוד מאוד עמוקה. הרב אבישי יושב פה, זה לא נעים להגיד לידו, אבל אז אני אגיד דוגמה אחרת. יש לי חבר שהוא היום קצין מילואים ראשי, קוראים לו ארי סינגר, לא אמורים להכיר אותו. פגשתי אותו שלשום בכנס בוגרים של ישיבת הגולן שבה למדתי. הוא בדרגת תת אלוף היום, הוא היה אוגדונר בשריון, זאת אומרת הוא עבר את כל התפקידים בשריון במילואים. זאת אומרת הוא גמר את הצבא סמך מפה, ובמילואים התקדם עד תפקיד תת-אלוף. ואת הכל הוא עשה תוך כדי הישיבה. זאת אומרת, במסגרת ההסדר, מי שיודע, אתה יכול לצאת לקורס מקים, אתה חוזר לישיבה 4 חודשים, אתה יוצא לקורס קצינים, מעביר מחזור או 2, וחוזר לישיבה לעוד תקופה אחרי שהיית בקצינים, ואחר כך מתחיל המילואים. והרב אבישי קצין במילואים, ולוחצים עליו גם שהוא יתקדם, והוא צריך להחליט מה הוא עושה עם זה, כי יש לו אתכם כל כך חמודים שהוא לא רוצה לעזוב אתכם, אבל מצד שני הצבא רוצה שהוא גם יתרום שם, ואנשים עושים את זה. אנשים עושים את זה, ומי שמתאים לו, נהיה קצין, נהיה מפקד, ואם מתאים לו יותר, נהיה קצין, ותורם תרומה מאוד מאוד משמעותית, לאורך שנים, לא נגמר בגיל 19, בגיל 20, בגיל 21. אבל מה שחשוב זה ש... תראו, היה לפני שנתיים, עשו מחקר מאוד כואב. מאוד כואב, אבל בתוך הכאב הזה הייתה נקודת אור ששמחה מאוד, לא מאוד, אבל קצת שמחה את אנשי ישיבות ההסדר. למה? כי עשו סקר מאוד מקיף ורחב עם אנשים כבר בחיים בגיל בוגר, בגיל של הקמת משפחה וילדים וכולי, גיל 30-40, ושאלו אותם כל מיני שאלות, פרמטרים בקשר שלהם לתורה, למצוות, לקיום תורה ומצוות, לקביעות עתים לתורה וכדומה. והתוצאות היו לא כל כך פשוטות. החלק המשמח יחסית היה שבוגרי ישיבות הסדר היו שם במקום הראשון, עם, לפי דעתי, סביבות ה-50% שהם מעידים על עצמם שהם מקפידים על 3 תפילות ביום ועל קשר לתורה ועל קביעות עתים לתורה, גם שנים אחרי שהם עזבו את הישיבה. החלק העצוב זה ה-50% שהם לא כאלה מבוגרי ישיבות ההסדר. זה תלוי בנו איך אנחנו נהיה, זה תלוי איך נעצב את האישיות שלנו בשנים האלה שאנחנו בישיבה. החלק המאוד עצוב היה שבבוגרי המכינות היה 13%, וראשי המכינות אחר כך התכנסו לדון בעצמם מה הם עושים עם הנתון הזה, שהתברר שנקודת הנקודה היא שכשאתה גומר את שנות הצבא במכינה, אם אתה לא חוזר לישיבה, ולכן יש מכינות היום, תשימו לב, שיש להם מה שנקרא בוגרצים, מכירים את המושג הזה? בוגרי צבא, עושים תוכנית מיוחדת לבוגרי צבא שיחזרו למכינה אחרי השירות הצבאי. והבינו שזה קריטי. למה זה קריטי? כי אחרי 3 שנים בצבא, ולפעמים 4, המציאות היא שיש כמה אנשים תותחים שאותם כולם מכירים, כמו רועי קליין, השם ייקום דמו ואחרים, ויש הרבה אחרים שמהלך הרבה שנים בצבא, לפעמים מתחיל קצת להסתדק ולהישחק הקשר לתורה, וכשאחרי הצבא אתה לא חוזר לישיבה, אלא יוצא לחיים ומקים בית ויוצא לחיים, המציאות, אני אומר, המאוד כואבת, אני לא אומר את זה ממש, תבינו לרגע, ממש רק באמת לגופו של עניין, כדי לדון על הדברים לגופם. זה שבישיבת הסדר אחרי השירות הצבאי אתה חוזר לישיבה, זה פשוט דבר מדהים, צריך להבין את זה. זה אומר שיש לך מסגרת שאתה מכין את עצמך 8 שנים לצבא, ואם אתה תופס את עצמך בזמן, ופה אני נותן לכם המלצה באמת מעומק הלב, תתפסו את עצמכם בזמן. חבל על כל יום, כי כל כך כואב לי לשמוע את החבר'ה כשאנחנו יושבים בישיבת סיכום לפני הגיוס, ויש חבר'ה שאומרים, אני כל כך מצטער על זה שתפסתי את עצמי רק בפסח של שיעור א', רק בזמן קיץ של שיעור א', רק בהתחלת שיעור ב', התחלתי לתפוס את עצמי, וכמה זמן הלך לי לאיבוד, ואני מה זה מצטער על זה? אז למה ללמוד מהניסיון של עצמך? תלמד מניסיון של אחרים. ואם אתה מתחיל להכין את עצמך היום, כמו שברוך השם כבר לא מעט עושים את זה פה, וכולם בעזרת השם יעשו את זה לגמרי, ואתה מכין את עצמך כמו שצריך, ונכנס לעולם של עצמך, ולעולם הבניית האישיות שלך, והמידות שלך, והתורה שלך, והיראת שמיים, והתפילה, ואתה מגיע לצבא כבר בקבוצה, שכולם ביחד מחזקים גם אחד את השני, ומתחיל את השירות, בעזרת השם, אם אתה יכול שירות קרבי, כמובן שירות קרבי, ואם אתה הקדוש ברוך הוא נתן לך כושר אחר, אז שירות אחר, אתה עושה אותו בשיא ההתלהבות, בשיא ההשקעה, ואם אתה מתאים לפיקוד, אז אתה יוצא לפיקוד, אבל אתה מחובר לעולם הישיבה. ואתה עושה את השירות, איזה שירות שלא תעשה, תעשה 5 שנים, ואם אתה תהיה קורס מקים, תעשה 8 שנים, ואם תלך לקצינים, אז תחזור לישיבה לתקופה שתעצים אותך ותחזיר לך את הקשר לתורה, ותלך לקצינים, ושוב תחזור לישיבה אחרי הקצינים. וכל הזמן אתה באונליין מחובר לתורה ומחובר לישיבה. וככה אתה עושה גם את הצבא כמו שצריך, וכשאתה חוזר לישיבה, גם אם בצבא היו חלקים בך שקצת נחלשו, וזה לא אמור להיות אגב. יש הרבה חבר'ה, תשאלו אותם, יגידו לכם שהם רק מתחזקים שם. אבל נגיד שאתה, מישהו מסוים, היה לו משהו שם שקצת החליש אותו, בכל זאת מפגש עם חברה פתוחה ורחבה ותרבות אחרת, וניסיונות לא קלים, ואולי בחלק מהם לא עמדת, אתה חוזר לשיעור ד' ואתה בונה את עצמך בשלב ב', עכשיו אתה כבר מכיר את עצמך יותר טוב, ואתה יודע בדיוק מה נקודות התורפה, ואתה כבר עברת את שיעור א' ב', ועכשיו אתה כבר גם מבחינת הישיבה, מבחינת הלימוד, מבחינת העומק, מבחינת הכל, אתה כבר עובר לשלבים הרבה יותר מתקדמים, וכשאתה יוצא לחיים, אם החלטת עכשיו ללמוד תורה ולהמשיך ולהיות איש תורה, מה שנקרא כביכול בפרנסתו, אז מה מונע בעדך? אדרבה, עשית צבא, ויש פה עוד נקודות שאני לא אכנס אליהן, גם החיבור לחברה הישראלית, גם בתוך הישיבה וגם מחוץ לישיבה, בעיר וגם בצבא, ואתה מחובר כמו שצריך, וסיימת את הפרק הזה, ואתה יכול להמשיך ללמוד תורה כמה שאתה רוצה. אתם יודעים כמה ראשי ישיבות יש שהם עשו ישיבות הסדר? המון. וחלק מהם היו גם קצינים, והיו מפקדים, והיו בצבא בתקופה משמעותית. ומה זה? זה לא רק שזה עשה אותם פחות גדולי תורה, זה עשה אותם גדולי תורה יותר גדולים. ומצד שני, אנשי המעשה, כמו שאמרנו, שאומרים, אם אתה איש מעשה, אז בוא תעשה שירות צבאי רגיל. יש הכלא אפילו אומרים, אין לך היתר לעשות ישיבת הסדר. מה פתאום שאתה תעשה פחות צבא אם אתה לא הולך להיות רב או איש חינוך בישראל? מה פתאום? מי נתן לך את הפריבילגיה הזאת לא לעשות 3 שנים כשאתה לא הולך להיות? אם אתה הולך להיות איזה רב גדול, עם ישראל צריך רבנים, בשביל זה הוא מוכן לוותר לך על השירות הצבאי, על חלק מהשירות הצבאי. אבל אם אתה הולך את אדם רגיל, למה אתה עושה שירות צבאי לא מלא? והתשובה היא כי עם ישראל צריך לא רק רבנים. עם ישראל בעיקר צריך, מי שמתאים להיות רב ומחנך, שילך על זה, אנחנו צריכים כאלה טובים. כל אחד רוצה שלילדים שלו יהיו מחנכים טובים, אבל שזה לא יהיה הוא, שמישהו אחר יעשה את העבודה. אז לא, מי שמתאים, שילך ויעשה את זה בעצמו. אבל עם ישראל צריך לא רק רבנים, הוא צריך ציבור. הוא צריך שכולם, כל אחד במקומו, בקהילתו, במקום עבודתו, איפה שהוא לא יהיה, הוא יהיה שליח, של הדרך הזאת, של התורה, תורת חיים. ותאמינו לי שזה קורה. אתה שומע מאנשים, מחברים, אנשים שנמצאים במקומות האלה, אתה שומע סיפורים שזה קורה. אדם בלי להגיד יותר מדי, פשוט רואים עליו, אומרים לו, תשמע, בוא, פתאום שואל אותו שאלות פתאום. והוא לא רב, והוא לא כלום. אפילו לא עם זקן. אבל אנשים מרגישים עליו, פתאום מבקשים ממנו דברים. תגיד, אתה יכול לעזור לי ככה, קרה לי ככה, כל מיני דברים, גם טכניים, בחיים, איך אני מתחתן, מי יכול. מישהו סיפר לי, לא מזמן לא זוכר, מישהו סיפר לי, במקום העבודה שלו, מישהו ביקש שהוא יחתן אותו. אחד יש לו אישור לערוך חופות, עובד באיזה מקום, מחשבים, לא זוכר. חבר בעבודה ביקש שהוא יערוך לו את החופה. אמר לו, תשמע, אותך אני מכיר. במקרה הוא אמר לו, תשמע, יש לי יותר לזה. אמר לו, אני רוצה שתערוך לי את החופה. אז הוא מבחינתו, הרב שלו. הוא הרב שלו. זה חבל על הזמן. ויש מלא, מלא מלא מקרים כאלה של אנשים שהם פשוט בחיים שלהם גורמים לחברה הישראלית להיות חברה יותר ערכית, יותר טובה, יותר מחוברת לעצמה, לשורשים שלה, לזהות שלה, וזה עושה את הצבא לצבא יותר טוב. בסוף החיילים בצבא זה הילדים של אותם אלה שהם רואים אותך ולומדים ממך דברים, ואתה גם לומד מהם. זה לא שאנחנו חד צדדי רק לומדים, גם אנחנו לומדים מהם. לסיכום, הסיכום הוא קודם כל שזה היה רק ההתחלה. ומה שאני מציע באמת לכל אחד, לשבת קודם כל עם עצמו. לשבת עם עצמו ובאמת לברר לעצמו, עכשיו זה הזמן לברר למה הגעת לישיבת הסדר. כי בשמינית לא באמת ידעת למה אתה הולך לישיבת הסדר. כי באו לדבר איתך בישיבה ואמרו לך, תשמע, לבנות בית, אתה צריך להתחזק לפני הצבא, ואתה רוצה קצת לזה, לא מספיק לך מה שיש היום, אתה רוצה להיות קצת יותר, אתה רוצה זה. אמרת, וואלה, נכון, זה נראה לי דרך מתאימה, אלא הולכים על זה. עכשיו, אתם כבר כמה חודשים בישיבה, בכלל, דרך אגב, תמיד באזור חנוכה, יש דבר שאנחנו קוראים לו, פעם היה מכוניות עם הילוך ידני. היום כבר בקושי מכירים את זה. אז יש להעביר הילוך, כן? כל אחד מכיר את זה. אתה מתחיל נסיעה בהילוך ראשון, מעביר לשני, מעביר לשלישי. אז גם בישיבה יש לעבור הילוך. ולעבור הילוך, חנוכה, זה שלב של העברת הילוך. יש את החודשים הראשונים, יש עולם התוהו כזה בהתחלה, עוד לא מבינים מי נגד מי, מה קורה פה, לאיפה הגענו, מה בכלל צריך לעשות פה וכו'. הגענו לחנוכה, אנחנו התחלנו להתיישב בדבר. אגב, אני מציע הצעה פרקטית. כל מי שיש לו איזושהי התלבטות, להתגייס באוגוסט, בנובמבר, בשלוש שנים, סיירת, לא סיירת, התלבטות, עצה ממש טובה ופשוטה. כנסו כמה שיותר לתוך העולם הפנימי שלכם, שעושים את זה על ידי כניסה לתוך עולם התורה, ותדחו את המחשבות האלה לאחרי פסח. כי ממילא אין שום דבר, אם צריך משהו טכני לעשות, שחייבים לעשות אותו היום, אז הולכים, יום סיירות, יום זה, אני לא בטוח שחייבים לעשות את זה היום, אבל נגיד שכן, בסדר, לך תעשה את זה, שיהיה לך מסומן שאתה יכול, או משהו כזה, התקדמת. מעבר לזה, אני פשוט מציע, תנסו לשלוט על המחשבות האלה, ולשים אותם רגע בצד, ולהגיד, זה כל היום מטריד את מנוחתי, מה זה יעזור לי שאני כל הזמן אחשוב על זה עכשיו? בוא, שים את זה בצד, תיכנס לתוך עצמך ולתוך עולם של לימוד. ההחלטה שתקבל אחרי זה, ואני לא אומר את זה באופן טקטי, כי אני אומר, טוב, בסדר, אחרי זה כבר אתה בטח תחליט להישאר בישיבה. לא, אני רוצה שכל אחד יחליט מה שמתאים לו ואת מה שנכון לו. ואנחנו בעצמנו לפעמים בסוף השנה ממליצים למישהו שמתלבט, וגם לפעמים מישהו שלא מתלבט, ולנו נראה שפשוט יותר נכון לו. לא אומר שכולם ב-100% שהגיעו לשיבת הסדר, אז בטוח אוטומטית שהם צריכים לעשות שיבת הסדר, זה לא בטוח. אבל מה שבטוח זה שתנסה לקבל את ההחלטות בשלב שאתה הרבה יותר יודע להעמיק עם עצמך גם מי אתה, וגם באמת מה העומק של הדרכים שנמצאות לפניך. ופה זה באמת היה רק באמת נקודות ראשוניות למחשבה, כי יש הרבה מה לדבר על זה, על מה זה בנוי, על מה הדרך הזאת בנויה, על מה הדרך הזאת בנויה, הדרך שאני נמצא בה בוודאי על מה היא בנויה, מה הרציונל שלה, מה העומק שלה, לא לקבל החלטות פזיזות, כי הכרתי הרבה אנשים שהצטערו, וזה באמת לא נעים. רוצה להגיד לכם, החוויה הזאת של לפגוש מישהו שהתלבט, ונאמר לו, אולי תמתין, אולי תחכה כמה חודשים, בוא תראה איך אתה, אגב, זה לא בהכרח ממישהו שלא לומד טוב בישיבה, זה בכלל לא קשור. יש כאלה שלומדים מצוין בישיבה ועדיין מתלבטים, כי הם באמת, כמו שאמרתי, באופן אידיאולוגי, רוצים לעשות סיירת, רוצים לעשות 3 שנים צבא. ויש מי שקשה לו ועוד לא מצליח ללמוד ואומר, טוב, אולי אני לא מתאים, אולי אני לא יכול, אולי אני לא מצליח, אולי אני אתגייס. שניהם אני אומר להם, לא החלטות פזיזות. אם אתה לא מצליח ללמוד, יכול להיות שבעוד חודש, חודשיים, אתה פתאום תצליח. קצת מאמץ, עבודה, ופתאום זה הפתח נפתח, ואתה פתאום נכנס. ומי שלומד טוב, מצוין, והוא אידיאליסט, רוצה לעשות צבא, שינסה לחשוב טוב לעומק על האידיאל הרחב יותר, שבין היתר דיברנו עליו פה. מה עם ישראל בדיוק צריך? ומה המקום שלי? ואולי, אם אני בכל זאת, וחשוב לי לעשות שירות מלא, ויש אנשים שזה עולמם וזה עניינם, אבל אם אני אימד 1.5 שנה, יכול להיות שאני מוכן לזה הרבה יותר מאשר שנה. אז אולי כדאי לי ללמוד עד מרץ, ואז להתגייס לאותו שירות משמעותי שאני רוצה לעשות באותה יחידה מיוחדת שאי אפשר להתגייס אליה בהסדר. אבל לפחות אני יודע שאני אגיע אליה מאוד מוכן, וזה ייתן לי כוחות גם להמשך החיים לאותו שירות ארוך שאני הולך לעשות. כלומר, השאלות הן מאוד משמעותיות, זה החלטות לכל החיים, בסוף יכול להיות להם משמעות ארוכת טווח, ולכן, א', להשתדל לא לקבל החלטות בזיזות, ב', לדחות את זה קצת, וג', וזה העיקר, להיכנס פנימה עמוק, ואז הכל, כל העולם, כל החיים מתחילים להסתדר יותר ברור, יותר בהיר, ואז החלטה שמקבלים אחר כך היא החלטה בדרך כלל ממקום הרבה יותר טוב, הרבה יותר בריא, הרבה יותר עמוק, ועם כמה שפחות דברים חיצוניים, ותשימו לב לדבר הזה, כי בגילאים שלנו אנחנו מושפעים לא מעט מדברים חיצוניים. דברים חיצוניים זה יכול להיות חברים טובים שנמצאים בסיירות, וזה, מה זה חיצוני? זה חברים טובים ומדברים ופוגשים אותם, וזה באמת עושה חשק חבל על הזמן, וזה מתחבר עם האידיאל שנמצא בתוכי, אבל זה לפעמים גם מתנגש לי עם זה שאני גם כן מרגיש, כבר מתחיל להרגיש משהו מהעוצמה של עולם התורה. ואני מתחיל להבין משהו באמת על זה שמדברים פה, שצריך לבנות פה אנשים, מה שהרב קוק אמר, בעלי בתים תלמידי חכמים. אני מתחיל להרגיש את זה, את העוצמה של הדבר הזה, איך זה לבנות בית בישראל שהוא כולו מתוך תורה בעומק עצום, שיש לו ערך לא פחות מאשר אותה תרומה צבאית, כמו שקצת בקטנה אמרתי קודם. לכן ככל שנכנסים יותר עמוק, ככה אנחנו יותר אמיתיים, יותר עמוקים, ככה גם ההחלטות שלנו באות ממקום יותר נקי, יותר אמיתי, וכך טוב, וככה אנחנו הרבה יותר שמחים אחר כך בהחלטות האלה. אז מחילה על העריכות, ואם יש בכל זאת מישהו שרוצה להעיר משהו ולשאול על משהו מהדברים שאמרתי, ואל תתלהבו מזה שהתלהבתי וצעקתי, לא צריך להתלהב מזה. אם יש משהו, איזו קושייה, אז תקשו אותה. פשוט אני ככה מדבר, אבל זה לא... רוצים לברר משהו, רוצים... בסדר. אין בעיה, גם ככה כבר זה עמוס. 100%. שר כוח על ההקשבה, ובעזרת השם שיהיה הכל לטובה ולברכה.